שלום, והיום בפודקאסט על המשמעות היה לי העונג להיפגש עם גיא לוי. גיא לוי הוא המייסד של פרויקט 315, ואחרי הפרק הראשון שעשינו יחד, לפני למעלה משנה, חשבתי שיהיה נכון להיפגש ולסכם את שנת 2022 במשפט נתניהו. הרבה דברים קרו, הרבה עדים עלו על הדוכן, וגם ניסיתי לאתגר אותו בשאלה האם פרויקט 315 הוא לא הפרה של עקרון הסוביודיצה שאוסר על ניסיון להטות משפט פלילי תוך כדי שהמשפט מתרחש. על כל זאת ועוד, האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום גיא לוי, פרויקט 315, מה שלומך?
מצוין, מה שלומך תמיד?
בסדר, אז אנחנו נפגשים שוב, מכיוון והרעיון שלך היה אחד מהחמישה רעיונות הכי מואזנים בעל המשמעות לשנת 2022, מה שדרך אגב מאוד מאוד הפתיע אותי באיזשהו מובן, כי חשבתי שמשפט נתניהו, מי שרוצה לצרוך אותו, צורך אותו דרך מקומות אחרים, והסיבה השנייה זה שבעצם הרבה מאוד התפתחויות היו במשפט מאז שאנחנו נפגשנו לפני ממש כשנה, אז אני חושב שזאת הייתה עדות חפץ ו... קרו הרבה דברים, אני חייב לומר שככה כפתיח לרעיון הזה, גם כשמדובר במשפט הכי חשוב במדינה, מערכות הצדק תוכנות לאט, המשפט מתנהל מדי יום, שזה ממש לא מעכב ולא
קרוב. שלוש פעמים בשבוע.
שזה המקסימום אבל.
כן.
ואף על פי כן זה משפט שנמשך ונמשך ונמשך ו... לא יודע, הייתי מצפה שהמשפט ייגמר תוך חודש, חודשיים, ואנחנו כבר שנה וחצי בפנים.
אנחנו יותר משנה וחצי.
וואו.
יותר משנה וחצי. כבר כמעט שנתיים. שנתיים.
לדבר הזה צפוי סוף, צפוי פסק דין, צפוי סוף, זה, צפוי, תראה מה, התחלה של החקירות של ההגנה סוף סוף, הרי עד עכשיו, כל העדים האלה שבאים, זה עדים שבאים איתם הפרקליטות, פרשת התביעה.
פרשת התביעה.
מה קורה במשפט הזה?
זה העד ה-39 מתוך 333 עדים. בפרשת התביעה, וכמו שאמרת יש עוד את פרשת ההגנה. אני מהאופטימיסטים חסרי התקנה שחושבים שעוד יכול להיות שיקרה כאן משהו בטיעוני הגנה מן הצדק, ולכן יכול להיות שהמשפט הזה או חלקים ממנו ייגמרו יותר מוקדם.
מתי תדון הטענה הזאת לגבי הגנה מן הצדק? זה משהו שצפוי בכלל לקרות, כי לפני כמה חודשים פרסמו איזשהו כתב טענות של אלוביץ', שאומר בעצם שצריך לדון בדבר הזה, ושנעשו כל כך הרבה שיבושים במהלך החקירות, ואכיפה בררנית.
נכון.
מתי זה בכלל לדון? מתי תהיה לנו החלטה לגופה?
אני רגע, אספר טיפה, עורך הדין של אלוביץ', ז'קרן, והמשרד שלו הגישו בעצם בקשה מאוד מפורטת, שלפי דעתי כל אזרח צריך לקרוא את המסמך המזעזע הזה.
אבל מכיוון ולא יקראו, אז בואו תסכם לנו.
תכף אני אסכם אותו, אני אגיד לכם ממש שאני אעבור איתכם דבר דבר, ניתן למצוא גם סיכומים של זה אצלנו בתוך אתר פרויקט 315, אני עכשיו אכנס ונוכל לראות את זה ביחד, את הראשי פרקים, אבל לפני שנגיע לזה, רגע, שנייה אחת, לפני שנגיע לחלק הזה של ההגנה מן הצדק, כשהם הגישו את המסמך הזה של ההגנה מן הצדק, עורכי הדין של נתניהו באו ואמרו, רגע, אנחנו לא רוצים עדיין שזה יוגש, אנחנו מבקשים כאילו זה יוגש, אנחנו לא רוצים שזה עדיין עידון, כי אנחנו רוצים שהחוקרים יעלו קודם כל להעיד. החוקרים שהיו בעצם במרכז אותן פעולות לא חוקיות, שמתוארות באותו מסמך ההגנה מן הצדק, צפויים עכשיו להעיד, חלקם אפילו מפקדים בכירים בצוות החקירה, שניהלו את החקירה, והם צפויים להעוד בקבוצת העדים הזאת. קבוצת העדים הזאת אמורה להסתיים בערך, בערכות, בסוף אמצע מרץ.
אבל למה בכלל העידו אותם? זאת אומרת, מגיעים הרבה עדים, ואני שואל את עצמי בתור מישהו שכן קצת מבין במשפט פלילי, למה בכלל מעידים חוקרים? הרי בדרך כלל, מתי מעידים חוקר? מתי שהעד שמגיע, מתי שהעד שהיה אמור להגיע, בסוף לא מגיע, או מסרב להעיד, או עושה משהו כזה, ואז מעידים את החוקר שלו, כדי שהוא יגיש את העדות לבית משפט.
לא, תראה, ברגע שהעדות היא לא בהסכמה בין שני הצדדים, בעצם הם רוצים לבוא, ועכשיו חוקר מסוים, תראה, בתוך ה-333, יש עדים שוטרים שהם חוקרים, שהם חוקרים טכניים לחלוטין. לקחו מסמך, העבירו מכאן לכאן, העבירו הקלטה, עשו ככה וככה. אין למה, עדות שלהם שום משמעות. ולכן את העדים האלה כנראה באמת יגישו בהסכמה, את החוקרים האלה יגישו בהסכמה. אבל חוקרים שהיו חלק ממהלך החקירה, אין שום סיכוי שההגנה תסכים לקבל את העדות שלהם כעדות בהסכמה.
בואו נפשט רגע את המשפט הזה. נגיד שאני גנבתי מהמקולת, אז ראה אותי בעל המקולת, ומצא אותי שוטר בדרך, תפס אותי.
כן.
אז יעידו את בעל המקולת, ויעידו את שוטר הסיור שתפס אותי, והוא אמר, חיפשתי על גופו וראיתי את הביסקווית. אבל לא יעידו את החוקר שחקר אותי בתחנת המשטרה. מה הקשר שלו לאירוע? הוא לא יכול להעיד על שום דבר.
לא, הוא יכול להעיד בעצם על מה קרה באירוע.
הוא בעצם, הוא לא
על מה קרה באירוע עצמו, שבעצם הגניבה של אותו ביסקוויט, אלא על איך התבצעה החקירה.
אבל למה צריך להעיד לגבי איך התבצעה החקירה בכלל?
תראה, המטרה כאן מצד המשטרה בעצם לבוא ולהראות, היא לפסול בעצם את הטענות של הפרקליטות, המטרה של הפרקליטות, היא לפסול מראש את הטענות שיעלו צוות ההגנה. הם בעצם, כשהם מעלים את החוקרים שלהם, הם מנסים להראות שהכל היה בסדר, והכל היה תקין, והכל היה לפי הספר, ושל הכל הייתה מטרה ואישורים, והכל היה מוגדר. ואחר כך, מגיע צוות ההגנה, ומנסה לעשות בדיוק את ההפך.
זאת אומרת שהחוקרים עלו כחלק מההתמודדות עם טענת ההגנה מהצדק של אלוביץ', כחלק מהמיני דיון הזה?
בהחלט, בהחלט.
איזה עוד עדים היו לנו השנה שחשוב להזכיר כעדים חשובים, בין לגופו של עניין, בין לגופו של, של התיקים, כי הרי בעצם זיפזיפו קצת בין תיק 1000 השנה לבין תיק 4000, נכון. גם שם לא ברור למה עברו מתיק 4000 שיתו התחילו.
אני אגיד לך יותר מזה, לא ברור בכלל למה שלושת התיקים האלה נמצאים בתוך תיק אחד. הרי זה שלושה סעיפים שונים לחלוטין, עם אנשים אחרים, עם טענות אחרות לחלוטין, והם בכל זאת נמצאים באופן מוזר בתוך תיק אחד. ואז מה שעושה הפרקליטות, היא משחקת עם התיקים, היא מתחילה בתיק 4000, עוברת לתיק 1000, חוזרת לתיק 4000, אחרי תיק 4000 יעברו לקבוצת העדים הראשונה של תיק 2000, ובעצם לא נותנים המשכיות באף אחד מהמשפטים, ולא נותנים לאף אחד מהתיקים בעצם להסתיים.
אבל ברצינות, כאילו, אוקיי, אז מה כן היה לנו מעבר לזה שזה לא הגיוני מה שהיה לנו? מה כן היה לנו, מה כן, כן. קרה השנה?
העד המרכזי נראה לי שהיה בינתיים זה שלמה פילבר, שהיה עד מדינה. אחד הדברים המדהימים שהתגלו רק בחודש האחרון, זה שהפרקליטות החזיקה בידה במשך 5 שנים האחרונות את היומן של שלמה פילבר במשרד התקשורת בזמן אמת. היא הסתירה ממנו את היומן הזה למהלך כל החקירות, למרות שהוא ביקש את זה פעם אחרי פעם. היא הסתירה את זה מידי ההגנה, וזה לא היה בתוך חומרי החקירה שהועברו להגנה, היא הסתירה את זה מידי בית המשפט. עכשיו, למה זה כל כך משמעותי? הרי אנחנו בילינו חודשים, כמשמעותו, בבית המשפט, בלנסות להבין, האם הייתה פגישת הנחיה, ומתי הייתה פגישת הנחיה, ולמה חשוב כל כך מתי הייתה פגישת הנחיה. הרבה אנשים אומרים, טוב, מה זה משנה?
רגע, פגישת הנחיה, מה מדובר בכלל?
נכון, פגישת הנחיה.
לא, בוא, לא כולם עוקבים אחרי כל הערוצים שלכם.
נכון. פגישת הנחיה, בעצם בבסיס כתב האישום של השוחד, בתיק 4000, עומדת פגישת הנחיה. בעצם הדבר היחיד שמקשר בין נתניהו לבין מיזוג בזק יס, חוץ מחתימת הקיום שלו אחרי שכל היועצים המשפטיים ואחרי שהכל. הרי נתניהו נטען שבעסקת השוחד הוא עזר למזג את בזק יס, הוא עזר לעסקת המיזוג של בזק יס, וזו הייתה התמורה שהוא נתן לשאול אלוביץ' בתמורה לכתבות באתר וואלה, שאף פעם לא נמצאו עד עצם היום הזה. עכשיו, בבסיס
זה, של זה... זה 315 כתבות.
נכון. נכון, זה מה שדיברנו בדיוק בפרק הקודם, מוזמנים מי שלא מכיר, להיכנס בעצם, לפרק הקודם ולהזין.
בעצם יש את המתת, שזה מה שנתניהו נתן, שזה בעצם כל מיני הטבות רגולטוריות.
הדבר הרגולטורית המרכזית היא שהוא עזר למיזוג בזק יס.
ויש את התמורה, שהתמורה זה הכתבות המפרגנות באתר וואלה, שהיו במהלך מערכת הבחירות, ומאוד עזרו לנתניהו להיבחר שוב, ואתם ניתחתם אותם אחת אחת, וראיתם שחלקן או לא קיימות בארכיון בכלל, או שהן כתבות שליליות כלפי נתניהו, או שהן
הבקשות לא נהנו,
או שהן לא נהנו, זאת אומרת, הדובר פונה לאיזשהו גוף תקשורת,
מבקש בקשה מסוימת, להוסיף משפט, להוריד כתבה, לשנות משהו, וזה פשוט לא נענה, וזה נמצא בכל זאת בכתב האישום, או שיש שם דברים מאוד מאוד טריוויאליים, או שיש שם דברים מאוד טריוויאליים, כמו זה שנתניהו ורעייתו הלכו להשכרה של יוני, או שאימצו את הכלבה קאיה, או שסיקור של ביקור נשיא יפן בישראל. אז זה היה החלק הזה. עכשיו, כשאנחנו רואים בעצם את הדבר הזה, שגם המתת לא היה, ועכשיו אנחנו מדברים על התמורה, שבעצם זה מה שנתניהו נתן לו, הוא בעצם נתן לו שם את המיזוג של בזק יס הזה. ואנחנו רואים שבבסיס של הדבר הזה, על פי כתב האישום, הייתה בעצם פגישת הנחיה. מה זה אומר פגישת הנחיה? ברגע שנתניהו מינה את שלמה פילבר, לפי כתב האישום, ברגע שנתניהו מינה את שלמה פילבר כמנכ״ל משרד התקשורת, הוא נפגש איתו, והנחה אותו להטיב עם בזק. ואיך הוא הנחה אותו להטיב עם בזק? על ידי זה שהוא יעזור לסגור את עסקת מיזוג בזק יס.
נאמר שהוא עשה את כל הדברים היפים האלה, או את כל השוחד הנורא הזה, באמצעות זה נפנוף יד, נכון? לא מדובר על מסמך או פרוטוקול או עדות של פילבר. פילבר לא מעיד, גם במשטרה כשחקרו אותו ואפילו עליו המון לחץ, הוא לא אמר בשום מקום שנתניהו אמר משהו, נכון?
ורק להם נפנוף יד שהוא איתה לו. לא מדויק, אני אגיד. פילבר נחקר חודשים ארוכים ברשות לניירות ערך, ושם הוא כל הזמן אמר שנתניהו לא אמר לו שום דבר על זה.
כן, זה מה שאמרתי.
נכון, אבל אחרי חודשים הוא נעצר שוב על ידי להב 433. ואז הוא הבין שבבוקר באו אליו הביתה בשעה 6 בבוקר, מפקד על היחידה, נכנס אליו הביתה יחד עם צוות גדול שחוקרים, הוא התיישב על הספה והבין שקרס עליו עולמו. לקחו, הכניסו אותו לחדר החקירות, ושם אפשר לדבר על זה שעות, על החורים השחורים, שעות שבהן כביכול הייתה הפסקת חשמל, רק שלא הייתה הפסקת חשמל התברר, ולא הקליטו חלקים ארוכים בחקירות איתו, ויש חורים שחורים שלמים בחקירות איתו, שכל פעם אחרי חור שחור כזה, הגרסה שלו פתאום השתנה. ושם לאט לאט הגרסה שלו משתנה, עד למצב שהוא אומר שהוא היה עם נתניהו, לשיחה מקצועית ארוכה שדנו בה על כל מיני נושאים, כשהם סיימו את הפגישה, הם קמו, הוא ליווה אותו החוצה, וליד הספות, בספות ליד הדלת, הוא אמר לו, הבנתי שיש בעיה עם בזק, יש איזה בעיה עם המחירים בטלפוניה, תבדוק את זה, ותדאג שהמחירים ירדו לא בחדות, וכך הוא עשה התנועה עם היד, אוקיי? התנועה עם היד הזאת זה כתב האישום, שהוא בעצם מראה איך הוא מבקש שהתנועה של המחירים לא תהיה חדה מדי. עכשיו, ושם המשפט וחצי הזה, הוא טוען שזה היה 40 שניות של שיחה, ארבעה משפטים, שבעצם הוא דיבר איתו ביציאה מהחדר. וזאת פגישת ההנחיה, לפי כתב האישום, זה מה שהוליך את פילבר במשך 5 שנים או 4 שנים לעבוד ברצף, על פי אותה שיחת הנחיה. עזוב שזה נשמע קצת מופרך והזוי, כי נתניהו כשאנחנו יודעים שהוא רוצה להשיג משהו, שמענו את זה מאלברט בורלה, הוא יודע להתקשר 40 פעמים, כולל ב-3 לפנות בוקר, אז כאן פעם אחת, 40 שניות, הוא מסמן לו עם היד, וזהו. אבל נניח וזה נכון. חודשים ניסינו להבין האם הייתה פגישת הנחיה כזאת, כי נתניהו אומר שלא הייתה. היה מאוד מאוד קשה להבין. עד שהגיעו איכוני הטלפונים, המשטרה ביצעה 3 פעמים איכונים על ידי חברות שונות, ובאף אחד מהאיכונים האלה, פגישת ההנחיה הזאת לא נמצאה. בתאריכים שהם טענו שהיא הייתה, מיד אחרי שהוא מונה למשרד התקשורת, למנכ״ל משרד התקשורת.
אז זה משהו שאפשר לבדוק ביומן.
זה משהו שאפשר לבדוק ביומן. וזה משהו שאפשר היה לבדוק ביומן של נתניהו, ודווקא השבועיים האלה באופן מפתיע נעלמו מחומרי החקירה ביומן של נתניהו. ואפשר היה לבדוק את זה ברישומי ההבטחה של משרד ראש הממשלה. כל בן אדם שנכנס ויוצא, רשום שהוא נכנס ויוצא.
מה, אותו דבר אפשר להגיד גם לגבי בטח הסיגרים, שכל
משלוח סיגרים... אבל לפני כן, בואו רגע נתמקד בזה, תבין. יש כאן כתב אישום שטוען שהפגישה הייתה בתאריך מסוים, כשהם יודעים, ביד יש להם חומרים, את היומן של נתניהו שאומר שהפגישה לא הייתה בתאריך הזה, את היומן של פיבר שאומר שהפגישה לא הייתה בתאריך הזה, את האיכונים שאומרים שלא הייתה בתאריך הזה, וגם את רישומי ההבטחה. מה הם עושים בשלב הזה? הם לוקחים את פילבר, נותנים לו דף ועת, 3 שנים אחרי, לא מראים לו את היומן, לא מראים לו שום דבר, ואומרים לו, בוא תצייר לנו יומן, והוא מצייר להם יומן, ואומר להם, איפה הפגישה הייתה ביומיים האלה? עכשיו, למה זה חשוב? באים אחרים ואומרים, מה זה משנה? אם הפגישה הייתה כאן בתאריך הזה, או שבוע אחרי, או שבועיים אחרי, או 3 אחרי. אז נחזור שוב לכתב האישום. כתב האישום אומר, נחזור שוב לסדר הכרונולוגי, אומר, נתניהו מינה את פילבר, היה איתו בפגישת הנחיה, ביומיים האלה, יום אחרי זה, פילבר כבר נפגש עם בכירי משרד התקשורת, ומודיע להם על שינוי המדיניות מול בזק.
כאילו גם הוא נמרץ, הוא פועל בצורה החלטית.
לא, החלטית, אז יום אחרי זה הוא כבר יושב עם בכירי בזק, וזה יש תיעוד, יש פרוטוקול. הוא יושב עם בכירי בזק, המנכ״ל החדש, ומספר להם על שינוי המדיניות, שהוא רוצה בעצם לעשות את כל נושא מתווה הסיבים, בתבורה לרפורמה הזאת שמדוברת, בתמורה למיזוג הזה של בזק יס, ביטול ההפרדה המבנית. ובשלב הזה, אנחנו, הוא נותן אותו את לצייר את הדף הזה, ומראים לו שזה כאן. עכשיו, אנחנו רואים שיום אחרי זה היה את הפגישה הזאת עם בכירי משרד התקשורת, במוצאי שבת, באותו שבוע, הוא כבר נפגש עם אלי קמיר, שאלי קמיר זה לוביסט של בזק, אבל במקרה גם חבר שלו מלפני כן, וביום ראשון הוא כבר נפגש עם שאול אלוביץ', שזה הבעלים של בזק. אז בעצם אומרים, יש כאן כרונולוגיה, נתניהו נותן הנחיה, ומיד יש שרשרת של פעולות שקורות. אבל כשאנחנו פותחים את היומנים, ופותחים את רישומי ההבטחה, ופותחים את האיכונים, ואנחנו מגלים שהפגישה היא בין נתניהו לבין שלמה פילבר, אחרי שהוא מונה למנכ״ל משרד התקשורת, הייתה רק אחר כך, היא הייתה רק יומיים אחרי שהוא נפגש עם שאול אלוביץ'. זאת אומרת, נתניהו לא יכול היה לעשות פגישת הנחיה שאומרת בדיעבד תעשה דברים כאלה ואחרים. וכל הסימנים לאותה פגישה באמת נמצאים באותה פגישה ב-17 לחודש, ולכן כל התזה הזאת בעצם הייתה מופרכת. אבל החשוב כאן להבין...
אז זה היה פילבר בעצם, שהוא היה באמת אחד הילדים הראשונים בשנת 2022, היה איזשהו רעש מאוד גדול סביבו, כי הפרקליטות אמרו, ברגע שהוא יגיע, סוף סוף נוכל להוכיח הכל, והכל יהיה בסדר.
נכון. עד נוסף מאוד מאוד מעניין שהיה לנו, זה החוקר ניר שוורץ. ניר שוורץ עמד בראש צוות החקירה של תיק 4000 על ניר חפץ. הוא היה בעצם אחרי על ניר חפץ. היום הוא עורך דין בשוק האזרחי. חקירה אותי מאוד מעניינת, כי אם היום תיכנסו לתולעת המשפט או לכל מקום אחר, אתם לא תמצאו את הפרוטוקול של החקירה הזאת. זה היה ב-10 וב-11 לינואר, נדמה לי גם ב-13 או ב-12, אבל את השלישי, את היום השלישי, כבר יש את הפרוטוקול, אבל את היומיים הראשונים, הפרוטוקולים לא נמצאים.
מה זאת אומרת?
אין פרוטוקול.
זה ממש נדיר.
זה ממש נדיר. עכשיו אני אספר גם למה. החקירה הזאת, היום החקירה הזה התחיל בזה שהפרקליטות ביקשה לעשות את הדיון בדלתיים סגורות. צוות ההגנה כמובן התנגד לזה, והשופטים הכריעו שהדיון יהיה בדלתיים פתוחות, למעט הקטעים הנוגעים באותה מקורבת לניר חפץ. אותה מקורבת, נזכיר, תרגיל החקירה המסריח, נכנסו לטלפון של ניר חפץ, הוציאו משם מידע אישי שלו, לגבי אחת המקורבות שלו, הביאו אותה לחקירה, באמצעות זה סחטו אותו באיומים, לפרק לו את המשפחה ושהילדים שלו לא ידברו איתו, מה שבאמת אחר כך קרה, הוא התגרש. אז בית המשפט, דרך אגב חשוב שתדעו, גם באותה הזדמנות גם בוצע ניסיון מוצלח של הפרקליטות לחדירה לשורות ההגנה, אני לא יכול לפרט על זה יותר ממה שאמרתי הרגע במשפט הזה, כי זה הכל תחת צו איסור פרסום. אז היה פשוט ניסיון מוצלח של הפרקליטות, אני חוזר על זה, לחדור לשורות ההגנה.
רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות. איזה עודדים היו לנו השנה שנתנו קצת אור על התיקים? תיק 4000 זה בעצם פילבר, מי עוד היה שם בתחילת השנה?
ניר שוורץ, אנחנו מדברים עליו עכשיו.
ניר שוורץ, חפץ?
ניר שוורץ, חפץ, פולינה, החוקרת פולינה. היה את ברגר, שהוא היה מנכ"ל במשרד התקשורת לפני. הייתה את דוקטור יפעת בן חי סגב, שהיא גם כן הביאה עדות מאוד מאוד מעניינת, דוקטור יפעת בן חי סגב, יושבת הרשות השנייה, טלוויזיה ורדיו, בעצם היא מספרת שמה שהיא בעצם אומרת, אני אשת המחנה השני, אני לא אשת ימין, ובטח לא ביביסטית כמו שאומרים. ואני לאורך כל הדרך, זו שפעלה, ודחפה לעשות את מיזוג בזק יס, כי זאת הייתה העבודה שלי, זה היה התפקיד שלי. הם חיכו שנה שלמה לאישור הזה, בזמן שאחרים קיבלו את האישור הזה, בתוך ימים. הם חיכו שנה שלמה, לא הבנתי למה ההתעללות הזאת, זה היה אינטרס של הציבור שיהיה המיזוג הזה, זה היה מוסיף לתחרות. זה עבר את כל האישורים, אני רציתי שזה יקרה. כל מה שהיה כאן זה היה כאן מריחה, מה שהיה כאן לא חוקי, זה היה כאן המריחה הזאת של השנה, שלא נתנו להם לעשות את המיזוג, זה מה שהיה בניגוד לחוק. יש לנו נהלים, יש לנו פרוצדורה, יש לנו לוחות זמנים שאנחנו אמורים לעמוד בהם כנותני שירות, זה התפקיד שלנו, על זה משלמים לנו כסף. ומה שהיה כאן, היא אומרת, התייחסו אליי כאילו אני עבריינית, הכניסו אותי לחדר חקירות 11 שעות, פעם אחת נתנו לי ללכת לשירותים, פעם אחת נתנו לי לשתות קוסטה, וכל הזמן רק רצו דבר אחד, רצו שאני אגיד להם שהיה כאן משהו מושחת, בזמן שלא היה כאן משהו מושחת. הציגו לה, כרגיל, כמו לכל העדים האחרים, הציגו להם הררים של ראיות שקריות, ראיות שלא נבראו ולא היו מעולם, והיא באותו לילה, היא מספרת שהיא חזרה מאוד נסערת הביתה, פנתה לצוות שלה, והם ישבו כל הלילה, והכינו מסמכים, והוציאו מסמכים מההיסטוריה, והראו בדיוק את ההפך, ושלחו כל הלילה מסמכים ללהב 433. תעשה פרצוף מופתע, המסמכים האלה לא הגיעו לידי צוות ההגנה, ואף אחד כמובן לא התחשב בתוכן שלהם.
זה לא הזמן לדון בהגנה מן הצדק? זה נראה לי, אתה יודע, כל כך הרבה דברים שהם
אז לא, מגיעים. לא, 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 אנחנו, יש עוד כמה חוקרים מאוד חשובים, אלי הסייג ויואב תלם, יואב תלם הוא הדמות מספר 2 היה בכל החקירות האלה, אלי הסייג שהיה מפקד החקירה עצמה, אנשים מאוד חשובים, מאוד חזקים, שגם קודמו עם הזמן עכשיו, הם בתפקידים מאוד מאוד בכירים במשטרה, ציפי גז, לצערי לא תהיה כרגע, אבל ציפי גז שהוקלטה בקולה, מדברת על הנושא של השתלת הפגסוס, בזמן שהיא עם יואב תלם, צלש אותה רע שקרה לזה, היא היום שופטת בבית המשפט השלום, וזה הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה, אנחנו חייבים שחלק מהאנשים האלה לפחות יעלו על הדוכן, ויחקרו אותם, ואין ספק שזה הוסיף המון כוח את יוני הגנה מן הצדק, כי זה לא היה בדרג הזוטר, זה לא היה טעות של איזה חוקר שעשה איזה פשלה כזאת או אחרת, זה מההתחלה ועד הסוף. אנחנו סתם לדוגמה נושא אישורי היועמ"ש.
רגע, לגבי כל החוקרים האלה, אולי גם מי שאחראי לחקירה אמור להעיד, זאת אומרת מנדלבליט ויהודית תירוש.
אז זהו, הם לא יגיעו בזמן הקרוב וקרניאל.
למה? למה שהם לא יגיעו? הרי אם אנחנו עכשיו איזה מין מיני דיון כזה שקשור רק להגנה מן הצדק, אז בעצם מי שמזמן במרכאות כפולות את העדים, ודווקא ההגנה על ידי זה שהיא מפעילה לחץ על הפרקליטות.
אנחנו עדיין לא נמצאים בטיעוני הגנה מן הצדק. כשנגיע לשם ויגיעו לדיונים האלה, אז הלוואי והתאפשר לצוות ההגנה להזמין אותם באמת לעלות על הדוכן ובאמת יאשרו את זה. מאוד קשה להביא שופט או פרקליט בכיר או יועמ"ש לבוא ולהעיד. אנחנו כולנו תקווה שזה באמת יקרה, אבל כרגע עולים בסולם הדרגות. אין ספק שעולים בסולם הדרגות. ומגיעים כמה שיותר קרוב, וככל שמגיעים יותר למעלה, אנחנו רואים את זה סתם דוגמה אצל פולינה, שהיא באמת הייתה חוקרת בחירה, היא חקרה, היא הייתה על כל התיקים, היא הייתה אצל כל המחקרים, היא הייתה גם אצל חפץ, אצל פילבר ואצל זה, היא הייתה אצל כולם, היא הייתה בעצם, קראו לה הזיכרון הצילומי, הארגוני, של הזיכרון הארגוני של החקירה, היא כתבה בעצם איזשהו מאסטר, שזה בעצם מסמך שמאוד ארוך, שמנחה חוקרים שבאים לחקור, בעצם מה הסיפור, ולפי המאסטר הזה הם צריכים לעבוד. ואותה פולינה אומרת, היה כל הזמן ממונים שנתנו לנו את החומרים, היו אנשים בחדר הצפייה, פרקליטים והמפקדים שלנו, שליוו אותנו לאורך כל הזמן וראו בדיוק מה אנחנו עושים, לא עשינו שום דבר לבד.
זה נשמע כמו גלגול אחריות, לא כמו...
נכון, מצוין מבחינתי, כי גלגול האחריות הזה עכשיו עולה דרגה, ועכשיו היא אמרה את השמות יואב טלב, והיא אמרה את השמות אליה סייג, והיא אמרה שמות נוספים, ועכשיו שהם יעלו לדוכן, אז כבר למעלה שלהם, זה בדיוק השמות שאנחנו צריכים. ובסוף, אין מה לעשות, כל החקירות האלה לובו, כל החקירות האלה היו באישור של פרקליט מלווה, באישור של הפרקליטות, בליווי צמוד של היועמ"ש, בליווי צמוד של המפכ"ל, ואי אפשר לברוח מזה. עכשיו, אנחנו רואים את התהליכים האלה מההתחלה. כולם זוכרים את אישורי היועמ"ש שנדונו בשנה שעברה. האם יש אישורי היועמ"ש ואם אין אישורי היועמ"ש? בהתחלה הוא אמר, יש אישורים. כשביקשו להציג את האישורים והשופטים ביקשו לראות אותם, אז בהתחלה הם התנגדו ואמרו, אנחנו לא צריכים להציג לכם את האישורים. אחר כך השופטים הכריחו אותם להראות להם את האישורים, אז מה שהם עשו, הם הגישו תצהיר, מנדלבליט הגיש תצהיר, אני אישרתי בעל פה. החוק לא מחייב אותי לאשר את זה בכתב, אישרתי את זה בעל פה. אמרו לו, אוקיי, אישרת בעל פה לא ליד הברזייה ובפינת הקפה, נכון? אישרת את זה בישיבה, בפרוטוקול, הגדרת סייגים, אמרת מה צריך לעשות, אמרת למה עושים את זה בכלל. באיזושהי ישיבה, וישיבה צריכה להיות לפרוטוקול, נא תגישו את הפרוטוקולים. אז לכן הם הגישו פרוטוקולים, שהפרוטוקולים האלה מושחרים כמעט לחלוטין. השופטים מחזיקים את הפרוטוקולים, אומרים, אנחנו לא מצליחים להבין איך מכאן אנחנו אמורים להגיד שיש אישורים. אבל גם אם ניקח את אותו תאריך מדומיין, שבו ניתן אישור כביכול בעל פה על ידי מנדלבליט, אנחנו מגלים שלאורך כל הדרך, גם ברשות לניירות הערך, הם כל הזמן חיפשו את נתניהו, הם חקרו את נתניהו, הם הציעו לעדים להפוך להיות עדי מדינה נגד נתניהו. כל זה, כל זה שלושה חודשים.
חיפשו את נתניהו.
כל זה שלושה חודשים.
הם מודים בזה.
לא, רגע.
לא, אתה אומר כאילו, הנה הם חיפשו את נתניהו. נכון, הם חיפשו את נתניהו, אז מה?
רגע, אני אסביר. כל זה מתרחש שלושה חודשים לפני המועד המדומיין שמנדלבליט נתן אישורים בעל פה לפתיחה בחקירה נגד נתניהו. זאת אומרת, ביחידה הם חוקרים, עשרות נחקרים, מבצעים פעולות חקירה מאוד קשות ומאוד אלימות נגד נחקרים, מבצעים מאזנות, מפעילים פגסוס, מציעים לעדים להפוך להיות עדי מדינה בחקירה נגד נתניהו, כל זה שלושה חודשים גם לפני המועד שמנדלבליט טוען שהוא נתן אישור בעל פה. כל זה בניגוד לחוק יסוד הממשלה. חוק יסוד הממשלה בא למנוע מצב שבו מנסים לעשות פגיעה במערכת השלטון בצורה לא חוקית, וחוקרים ראש ממשלה סתם ככה, עושים פישינג לגביו. ולכן צריך אישור יועמ"ש לפני כל חקירה של איש ציבור, לא רק ראש ממשלה, ראש ממשלה קל וחומר, אבל תראה, כל איש קצת, ציבור.
זה קצת מעגלי, כי אם לא ניתן לחקור, איך ניתן לגלות חשדות?
אין בעיה, תראה, יש נושא שבגיעים אלה ראש, כרגע, יועמ"ש, מידעים מסוימים, אומרים, הגיע כרגע מילה עבר ב-3-3.
נגיד כתבה בעיתון הארץ.
נגיד כתבה בעיתון הארץ, אז היועמ"ש צריך לקבל החלטה, האם אני פותח בחקירה או לא. כאן היועמ"ש לא החליט לפתוח בחקירה, הרשות לניירות ערך והמשטרה החליטו לפתוח בחקירה אלימה ואגרסיבית, שכוללת צווים, שכוללת הכל. הצווים לא, הם לא נגד נתניהו. הכל מתבצע כאילו בהמתלה על דברים אחרים לחלוטין. הכל מתבצע כביכול על חקירות אחרות לחלוטין. זה לא קשור לנתניהו, זה נחקר על בזק, זה נחקר על שיבוש בכלל של משהו אחר, וכל אחד נחקר על דברים אחרים, אבל בעצם החקירות, כשנכנסים לתוך חדר החקירות, מה שמחפשים שם, זה מחפשים את נתניהו. וכל זה מתבצע ללא אישורי יועמ"ש. החוק יסוד במדינה, חוק יסוד, אומר, אתה לא יכול לחקור איש ציבור, קל וחומר ראש ממשלה, ללא אישורי יועמ"ש, ובה שהיה כאן, זה חקירה אלימה, זה לא איזה בדיקונת, טוב, הזמינו מישהו וקיבלו ממנו עדות. בסדר, מישהו כרגע, אתה יודע, יש כרגע מישהו שבא, נניח, בחור בשם קמיסה, שיש לו איזשהו משהו והתראיין בטלוויזיה, וסיפר שיש לו משהו להגיד על, שליברמן נתן לו, הציע לו כסף להתנקש בקצין משטרה בכיר. נניח, וכרגע אין אישור לחקור, אין בעיה שכרגע יזבינו את אותו קמיסה, ויגבו ממנו עדות, יקחו ממנו את התצעיר, ואז יבואו עם זה ליועמ"שית ויגידו לה. אבל אם עכשיו מחר בבוקר, היו פותחים עכשיו, לוקחים, ואין אישור של היועמ"שית, וכל הצוות היה, הצוותים שלבים היו פושטים על כל הסביבה של ליברמן, ומתחילים לעשות לו האזנות, ועוצרים את הקרובי משפחה שלו, ואת החברים שלו, ואת השותפים שלו במשרד, והשותפים שלו למפלגה, ולא משנה מה, ומתחילים לסחוט את כולם, תן לי משהו על ליברמן. זה היה נראה לך הגיוני? בשביל זה בדיוק נועד החוק הזה. יש כרגע מידע, היועמ"ש חושב שזה מספיק כדי לפתוח בבדיקה או בחקירה, היועמ"ש הוא זה שיאשר את זה. אבל מה שהיה כאן, זה פשוט עבירה מוחלטת על חוק יסוד הממשלה, וזה הייתה עבירה בדרגים הבכירים ביותר, כולם ידעו שעושים את זה.
היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, עלה למשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט, 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיאזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית, יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים, על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה. ומה עם תיק 1000? כי בשם, גם שם היו כל מיני התפתחויות מעניינות לגבי, אני אזכיר, תיק 1000 זה בעצם סיגרים ושמפניות ורודות, תמורת סיוע כזה או אחר בדרכונים, ויזות, רשות המיסים ודברים כאלה.
כן. אם אתה זוכר, בפרק הקודם אני אמרתי שאותם סיגרים ושמפניות מתוארים בכתב האישום על השקל. בכל שנה ושנה מצוין בדיוק. 57,263 שקלים על סיגרים, וככה 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 על שמפניות, בכל שנה ושנה. ואמרתי לך שאין איזה שום רישומים ושום ראיות למספרים האלה. זה מה שהתגלה בכתב האישום ובחומרי הראיות. לא העבירו בעצם שום ראיות למספרים האלה, מלבד החשבוניות והקבלות של ג'יימס פאקר ורדון מילצ'ן שהם קנו לעצמם. עכשיו אנחנו לא יודעים...
לא, שנייה, שהם קנו.
שהם קנו. אנחנו לא יודעים מה מתוך זה, כביכול עבר לנתניהו, מה עבר אליהם לדירותיהם השונות, מה כמו שגילינו בכתב, בבית המשפט, בזמן החקירות, הם לקחו איתם לטיסות שלהם כשהם טסו לחול, לא כאלה שהם ארגנו למסיבות, ולא כאלה שהם נתנו לחברים אחרים, ולא כאלה שהיו מאשנים אצלהם בבית העובדים ואחרים, אוקיי? אנחנו לא ידענו מה הנפחים של כל דבר ודבר. איך הם הגיעו למספר המדויק הזה? הייתה העוזרת של ג'יימס פאקר ושל ארדון מילצ'ן, קוראים לה הדס קליין, והיא תיארה בפני החוקרים ש-65% בהערכה שלה מהשמפניות ו-95% מהסיגרים הלכו לנתניהו. אז הם לקחו את המספרים, כמה חשבוניות יש, עשו כאן 65%, כאן 95%, זה המספר שיצא, הכינו טבלת אקסל מאוד מאוד קטנה, של 8 עמודות, ואמרו, זה המוצר, זה הדבר. הנה, זה המספר.
על סמך עדות שלה בעצם שהיא ניהלה את הכרטיסי אשראי של פאקר, של פאקר ומילצ'ין גם יחד? כאילו מה, הם כזה עובדים ביחד?
לא, הוא הכיר לו, ארמון מילצ'ין ופאקר נהיו חברים, פאקר החליט לקנות דירה בארץ, היא כבר נתנה שירות למילצ'ין, הם החליטו לסחור אותה ביחד.
אוקיי, אז היא בעצם
הקשר.
go to girl שלהם, מדואגת להם לשמפניות, עירוכים, כל הדברים המעצבנים האלה שכולנו נאלצים להתמודד איתם, אבל מיליארדרים יש להם מין סוכנת כזאת שעושה בשבילם.
כל מה שצריך בבית, ויש להם, כן, עוד צוות שלם של עובדים בתוך הבתים האלה, למרות שהם לא נמצאים בהם יותר מדי. מה שכן הסתבר לנו, מה שאני לא ידעתי אז, זה שכן יש רישומים בחלק מהדברים. לדוגמה, היה רישום שהכינה שרה שוחט, שהיא רואת החשבון של ארנון מילצ'ן, שהסכומים שם הם אחרים לחלוטין. עוד התגלה לנו ש... סתם לשם הדוגמה לגבי הסיגרים. יש שני עובדים בכירים של מילצ'ן, של פאקר, שנמצאים פה בארץ תקופות די ארוכות, כל פעם מגיעים לכאן לתקופות די ארוכות. והם מספרים, שהם בערב היו יושבים כל ערב, והם מעשנים סיגר, ושותים בין השאר גם שמפניה. עכשיו, היא ניסתה להראות ש-95% מהסיגרים הלכו לנתניהו. עכשיו, בעצם, אז כמעט כל דבר אחר, כל סיגר אחר שמצליחים להראות, זה אומר שהתזה שלו לא נכונה. אז הם התחילו ופרקו את זה, עד שפרקו את זה לגמרי. הם סתם לשם לדוגמה, באים ומראים, אומרים, תראי, אתם קניתם במהלך השנים 33 סוגים של סיגרים. כמה סיגרים סוגים נתניהו מעשן? אז היא אומרת, שני סוגים. אז הוא אומר לה, נכון, שני סוגים. את יודעת איזה סוגים? היא אמרה לו, כן, אני יודעת גם את הסוגים. ואז מראים שבעצם זה שני הסוגים האלה והאלה, אבל הם קנו 33 סוגים. אוקיי, זה אחד. ממשיכים לעבור, אומרים, טוב, בוא ניקח את שני הסוגים האלה. אתם פעם הבאתם לנתניהו סיגרים בודדים?
זה כאילו, שנייה, זה נקרא לזה, זה להוריד מהמחנה. זה לא להוריד מהמונה.
נכון.
זה ממש להוריד, להגיד, אוקיי, קניתם סיגרים בשווי, נגיד, מיליון שקל בכל השנים האלה. עכשיו, מתוך זה, קניתם 33 סוגים, ונתניהו מעשן רק שניים, אז פתאום, ככה ירדו להם 900,000 שקל מהסכום הכולל של מה שפוטנציאלית מגיע לנתניהו.
נכון. עכשיו, הם ממשיכים, אומרים, בוא נראה את שתי הסוגים האלה בלבד. בוא נתייחס עכשיו רק לשני הסוגים האלה. אתם הבאתם לו פעם את הסיגרים בבודדים? הבאתם לו 5 סיגרים, או שקית ככה עם סיגרים? היא אומרת לו, תמיד קנינו קופסה. לנתניהו תמיד הבאנו קופסה שלמה, קופסה של 10 או קופסה של 20.
זה, דרך אגב, ככה מביאים סיגרי מתנה, נכון?
נכון. ולא, בדרך מה מיוחד בזה? בדרך כלל ככה זה נהוג. לא, מה שמיוחד בזה, זה שבקניות, בחשבוניות, רואים שגם בשתי הסוגים האלה, לא כל הסיגרים שהם קנו, נרכשו בקופסאות. היו לפעמים שהם קנו סיגרים כאלה בבודדים, כי הם היו שמים את זה בסלון שלהם, במין קערה כזאת, לאורחים שמגיעים. אז היא אמרה, את הסיגרים בתפזורת היינו קונים הביתה, ולא לנתניהו ולא למתנה, אז לכן גם צריך לנקות עכשיו את כל הסיגרים שנרכשו משני הסוגים האלה בבודדים. נמשיך, נתניהו היו פעמיים באותם שנים, היו לו שתי תקופות די ארוכות, שבהם הוא סבל מסינוזיטיס חמור, ואתם זוכרים את זה? את זוכרת את זה? אז היא אומרת כן, ואז היא אומרת, זוכרת שבאותה תקופה נתניהו לא יכול היה לאשן, בגלל שהוא סבל בסינוזיטיס מאוד מאוד חמור, אז באותה תקופה אתם לא הבאתם לו סיגרים, אז צריך גם לנקות את כל הסיגרים שקניתם בכל התקופה הזאת. עכשיו, הדבר הזה מתחבר לדבר האחרון שהוא מראה. הוא אומר, תראי, גם בתקופה הזאת שנתניהו לא קיבל מכם סיגרים, וגם אחרי שנפתחה החקירה, והפסקתם לתת לו אפילו לא סיגריה של מלבורו, אתם המשכתם לקנות סיגרים, וגם את שני הסוגים האלה. זאת אומרת, שזה לא היה רק כאן וכאן 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 וכאן, רק אליו, וזה היה בעצם, אתם קניתם את הסיגרים האלה גם לעצמכם, וזה מאותם שני סוגים, גם אחרי שנפתחה החקירה והפסקתם לתת לנתניהו, וגם בשתי התקופות שהיה נתניהו סבל מסינוסים. אז תוריד, צריך גם להוריד את זה. עכשיו, דברים שכן מצליחים להוכיח, מצליחים להוכיח ברישומי ההבטחה, לדוגמה שיש לא יותר מ4 פעמים בשנה, שהנהג שלהם, שמה שהיא אומרת שהוא היחיד שהביא להם סיגרים, היה אצלהם בבלפור, יש רישומי הבטחה. וארבע פעמים זה היה מקסימום. ובקיסריה, שוב, התקופה שג'יימס פאקר היה גר בקיסריה, בכל התקופה הזאת, במקביל לנתניהו, היא חצי שנה. מציגים את זה כאילו, זה כל התקופה הזו, אבל זה רק חצי שנה.
מה, מציגים שהוא הלך עליו ברגל? לא הבנתי.
כן, הם היו גרים בית ליד בית, הם צמודים, היו עם גדר משותפת. עם גדר משותפת.
אולי הוא זרק לו סיגרים, ככה.
אז זה הסיפור שהיא מספרת על הסקיות השחורות, שהיא העבירה לשרה נתניהו הביתה, הסקיות שחורות, בקבוקי שמפניה.
ככה מביא מתנות? לא יודע, זה נראה לי קצת מזעזע להביא ככה מתנות.
כן, אבל אני אגיד לך יותר מזה, תראה. המופרכות הגדולה בתוך כל הדבר הזה, כולנו מבינים הרי, כולנו יודעים שנתניהו זה באדם שעובד המון שעות ביום. יצא לו מזמן בחופש המידע את היומן של נתניהו, ויכולים לראות שם את היומן שלו, ורואים כמה שעות ביום האיש הזה עובד, והוא נמצא בפגישות, ונמצא בכנסת, ונמצא במשרד ראש הממשלה, ונמצא בכנסים, ונמצא בתקשורת, ונמצא בכל מיני דברים כאלה. ישיבות צייה וכו'. כמה זמן יש לו פנוי ביום? בן אדם שמאשן את הכמות הזאת, צריך לשבת פשוט כל היום, מהבוקר עד הלילה, לעשן סיגרים, להיות אפוף עשן, בלי הפסקה, כדי פשוט להספיק, בממוצע צריך לעשות משהו כמו 7 או 8 סיגרים ביום. עכשיו, מי שיודע איך מעשנים סיגר, זה לא סיגריה, זה לוקחים איזה שאיפה
זה
2,
פרויקט, כן.
ומניחים את זה בצד במאפרה 10 דקות, רבע שעה, ואחרי זה עוד הפעם וזה, וסיגריה יכול להחזיק גם לפעמים יום ויומיים ושלושה, כי לא מסיימים אותו. אז כאן מדובר על נתניהו, מסתובב כל היום אפוף עשן, ושרה מבוסמת כל היום משמפניה, לפי כתב האישום הזה, וכמובן שישום, אני אומר, אין לזה שום הוכחות, אין להם שום ראיות, אנחנו קצת במשחק הזוי, כאילו, אנחנו כל הזמן עסוקים בלהוכיח שלא היה, במקום שהפרקליטות תבוא ותנסה להוכיח איזושהי הוכחה, חוץ מהאמירה של העוזרת שלהם, שאומרת 65%, 95%, ככה מגישים כתב אישום נגד ראש הממשלה, שום ראיה, הם לא מגישים ראיות, וכל הזמן ההגנה עסוקה בלהציג ראיות איך זה לא נכון. אנחנו קצת בעולם הפוך של המשפט, אבל במקום שהם יוכיחו מעל ספק סביר, ההגנה צריכה להוכיח מעל ספק סביר שהוא חף מפשע. במקום שהם, התביעה תוכיח מעל כל ספק סביר שהוא אשם, התהפכו קצת את היוצרות וככה מתנהל המשפט.
אז אני חייב לומר לך שאני מאוד חושש לגורל שלי, שלך ושל ציפורי וכל החבר'ה האלה, כי אנחנו, נראה לי, יש לי חשש כזה, חשש סביר אולי אפילו, עוברים על החוק הישראלי, ואני אקריא. סעיף 71 בחוק בתי המשפט, נוסח משולב 1984, קובע, לא יפרסם אדם דבר על עניין פלילי התלוי ועומד בבית המשפט, במטרה להשפיע על ההליך או על תוצאותיו, אם יש בפרסום כדי להשפיע על מהלך המשפט או תוצאותיו. לעניין סעיף זה, לעניין סעיף קטן זה, במטרה גם מתוך ראייה מראש את ההשפעה על התהליך או תוצאותיו כאפשרות קרובה לוודאי. כלומר, כשאתם מפרסמים באולפן הפתוח כל מיני דברים שקשורים לעניין נתניהו, ואתם אומרים שאתם עושים את זה כדי לעזור לנתניהו, אז אנחנו עוברים על עקרון הסוביודיצה שכתוב כאן בחוק בתי המשפט.
תראה, אני אגיד לך ככה. 3 ימים לפני תחילתו של המשפט, הייתה תוכנית בשם המקור, המשפט הפומבי. אני קורא לזה המשפט השדה. שמה רביב דרוקר לקח עדים שאמורים היו לעלות, מה זה היו אמורים לעלות? אילן ישוע, חיים גירון, זכרו לברכה, שהיה אמור להעיד, ועוד אחרים. ופשוט הציג להם מיצג שקרי, מזויף, מחורר, מלא בהנדסת תודעה, 3 ימים לפני המשפט, בטלוויזיה, בערוץ מרכזי, שהשופטים רואים אותו, וכולם רואים אותו, ולאורך כל הדרך אנחנו ראינו את אביעד גליקמן, מאיים, פשוט מאיים, על שלמה פילבר, לא אני אומר את זה, שלמה פילבר אמר את זה על דוכן העדים, שהוא מרגיש מאוים בפרסומים שלו, דוד שרן, הגיש אתמול תלונה במשטרה, נגד רביב דרוקר, על המונולוג שהוא עשה מול, עליו רק לפני מספר ימים, שהוא הגדיר אותו שחור, ואמר שהוא צריך להתחבא בבית ולעשות ניתוח פלסטי. אז אנחנו רק מאזנים. אנחנו מקריאים את הפרוטוקולים כמו שהם, מבית המשפט. יש לנו קלדנית שהיא אין לה מושג במה היא מקלידה. באמת, היא אין לה מושג, היא לא מבינה בזה כלום. לפעמים אנחנו, די, היא כותבת ממש במהירות, כי זה לא פרוטוקול רגיל, זה פרוטוקול שמוקלט. בית משפט מקליט את זה.
זה הכי טוב, ואז לא צריך לדבר בקצב הקלדה, אלא אפשר לדבר בצורה שוטפת.
להם זה טוב, לנו זה נורא קשה, הוא מדבר בצורה שוטפת, והקלדנית שלנו צריכה לעבוד ממש ממש קשה, כדי לנסות לקחת את כל מה שהוא אומר, ולהביא את זה. להם בפרוטוקול זה קל, הם יושבים אחר כך עם ההקלטה, ומקלידים את זה כמו שצריך. לנו עבודה, לקלדנית שלנו, זו עבודה מאוד קשה. אבל אין לו מושג מה היא מקלידה. היא מקלידה
אבל בינינו, מה
שהיא שומעת.
מי ישים לב לדבר כזה בבית משפט? למין מכשיר הקלטה קטנטן? אתה שם אותו עליך, מקליט.
תראה,
ולא לשחרר משם הקלטות, רק להקליד מזה.
אז זה עבירה לחוק, פשוט.
אבל גם לעבור על עקרון הסביוטיסט זה עבירה לחוק.
נכון, אנחנו לא עוברים על החוק, לא כאן ולא כאן. אנחנו לא מנסים להשפיע על תוצאות המשפט. אנחנו לא מדברים לשופטים. אנחנו, התפקיד שלנו הוא לספר את מה שקורה בתוך בית המשפט לציבור. אחרת, עם כל מה שהיינו שומעים, זה את הפרשנות של גליקמן וברוך קרא על מה שקורה בבית המשפט, תאמין לי, לא הייתם יודעים כלום. אנחנו היום סיבה שהתקשורת מדווחת את מה שהיא נאלצת לדווח. את מה שהיא נאלצת לדווח מתוך המשפט. במשך חודשים ארוכים, לפני שהיה 315, ולפני שהיה אולפן הפתוח של כנרת בראשי, ולפני שהיו פרויקטים אחרים ואנשים אחרים, אז המשפט התנהל במחשכים. אילן ישוע בחודשים הראשונים של החקירה שלו, היה בחקירה, ושום דבר מהדברים שהיו שם לטובת האגדה, לא יצא החוצה. פתאום היה שקט מוחלט בתקשורת.
למה ציפורי כל מיני מדווח שהעיתונאים לא נמצאים במשפט, והם בורחים, ולא ראינו אותם? הם שם או שהם לא שם? לא, מי שם? מי באולם?
תראה, יש עיתונאים שהם קבועים, כמו יעל פרידנסון, שנמצאת שם באופן קבוע, יש את מורג מערוץ 12, שנמצא שם די באופן קבוע, ויש עוד כמה אחרים שמגיעים באופן קבוע, אבל יש כאלה שהם מגיעים לעתים יותר רחוקות, אני לא מייחס את זה יותר מדי משמעות. מה שחשוב לי זה שבסופו של דבר, כן היית, לא היית, תוציא את האמת. תוציא את האמת, אל תיקח שבריר של מידע, שהוא לפעמים בכלל לא רלוונטי, סתם יש שם דוגמה, היו ימי חקירה מאוד מאוד גדולים, ומאוד מאוד דרמטיים עם הדס קליין, שהיו בהם הרבה מאוד דברים גדולים. ובסוף הכותרת שיוצאת משם זה איזה שטות, שהדס קליין אמרה על שרה נתניהו. זה הכותרת הראשית. ניר חפץ, אותו דבר. עדויות דרמטיות, ניר חפץ אומר שבזמן אמת לא היה שוחד, ושבזמן אמת האתר וואלה אף אחד לא התייחס אליו, הוא כותל להם את כל התזה, הוא אמר את זה במילים, אני שמעתי את זה אומר במילים האלה, עד שהגיע איזה גאון והחליט לחבר בין סיכור רועד לשוחד, אף אחד לא חשב על התזה הגאונית הזאת. אז באותו יום יוצא איזה משהו שהוא אומר, משהו שהוא דיבר על המגנומטרים, נתניהו סיכן את ביטחון ישראל, בעיניי. אוקיי, אז זאת היא הכותרת, הנושא המשפטי לא עניין שם אף אחד. אז אני חושב שהתפקיד שלנו הוא לידע את הציבור במה שבאמת מתרחש. אנחנו היום, רוב השידור שלנו מקריאים את הפרוטוקול כמעט לגמרי, הפרשנות שלנו בסוף היא יחסית מאוד מאוד קצרה, אבל ניתן לקרוא אותנו גם בערוצים אחרים, במקומות אחרים. אני חושב שאנחנו עושים שירות לציבור ומנגישים ו... משקיפים את בית המשפט.
ויש הרבה אנשים שעוקבים, שככה אתם רואים אותם יום יום, בעצם מה הדרכי צריכה העיקריות של התוכן שאתם מפרסמים?
האולפן הפתוח של כנרת בראשי זה הערוץ המרכזי. אני קורא לזה השגרירים. יש לנו בין 25,000 ל-30,000 איש ביום שרואים את השידור שלנו. בשידור חי זה בסביבות ה-3,000 איש, עד סוף היום זה מגיע בדרך כלל ל-20,000, אחרי תקופה זה מגיע בערך ל-30 אלף, בין 25 ל-30 אלף. שם יש לנו בעצם את השגרירים שלנו. זה אנשים שיודעים יותר טוב מכמעט כל אחד מכתבי המשפט בארץ, על התיקים, מכירים את העובדות, מכירים את הדקויות, מכירים את הפרטים. לפעמים אני נדהם מאיזה עומק אתה יכול לראות איזה סבתא בת 60.
זהו, בדיוק, בדיוק באתי לשאול אותך על הגיל הממוצע של מי שעוקב, כי
וואו,
נראה
שזה הכל.
אנשים... לא, נראה שזה אנשים, מי יכול לעקוב אחרי משפט שמתנהל בשעות הבוקר צהריים, אם הוא הולך לעבודה תוך כדי...
אז זהו, ש3,000 איש יכולים לעקוב על אחריו בשידור חי. עוד 17,000 איש משלימים את זה עד סוף היום. זה מדהים, מדהים לראות את זה. זה 3,000 איש בשידור חי, 20,000 איש עד סוף היום.
תראה, נושא זה קצת מעניין אותי, אבל לעקוב אחרי שידור של כשעה, יותר אפילו, כל יום, בקשר לנושא באמת מאוד מאוד צדדי, אם אפשר לקרוא לזה ככה, זה כן נושא מעניין, נושא חשוב,
אז תקשיב, זה הפך...
ראש ממשלה, אבל להפוך את זה לעיקר ההתעסקות שלך במהלך היום...
אז זה לא שעה, זה 5.5 שעות.
אוקיי, אז קל וחומר.
זה מ-10 בבוקר עד 3.5. אנשים שאנחנו מתחילים, היום אנחנו מתחילים ב-11, אתה יודע כמה הודעות קיבלתי על זה שלמה מתחילים ב-11 ולא ב-10? זה פשוט מטורף. זה הפך להיות חלק מהתמכרות של אנשים. שבועות שאין דיונים ואין דברים כאלה, אנשים נורא קשה להם, הם מחכים כבר לדבר הזה. אבל באמת, זה אותם שגרירים שאתה יודע, עכשיו אתה תראה ציוץ של אביעד גליקמן ברשת, והוא יכתוב איזה שקר אחד, או יהודה שפר או משהו כזה. אביעד יקפצו אליו לעמוד, ואתה תראה שם 200 תגובות של אנשים שיודעים את העובדות, ועונים לו תשובות עובדתיות, חוץ מזה שקרן נוחל וזה, ועונים לו תשובות עובדתיות שנוגעות לתיק, ואומרות לו למה הוא אומר לו אמת, או למה הוא טועה, או מה התגובה הנכונה לדבר הזה. ובעינינו זה כוח מדהים. אלה אנשים שמדברים אחר כך בארוחת שישי במשפחה, אלה אנשים שאחר כך כותבים ברשתות, אלה אנשים שמגיבים, אלה אנשים שמדברים עם החברים שלהם בפינת קפה בעבודה. ובעינינו זה מדהים וחשוב. תראה, יש עכשיו איזו שערה סביב הדברים שיריב לוין אמר. יריב לוין אמר בכנסת שגם שלושת התיקים הללו, הוא מדבר על התיק הזה של נתניהו, הוא התכוון שלושת הסעיפים בתיק הזה, בעצם עזרו לציבור להבין למה צריכים את הרפורמה המשפטית, להבנה הציבורית. והם מיד תקפו, הנה אתם רואים, זה משפט נתניהו, בגלל זה הוא רוצה לעשות את הרפורמה. אז לא, מה שיריב יבין אמר, זה שהציבור הבין שיש חולאים במערכת, שברגע שבאים לראש ממשלה מכהן, זה לא נתניהו האיש, זה בחירה דמוקרטית של העם, כשחוקרים אותו צריכים לבוא בתחילו ורחימו, כשבאים לחקור אותו צריך לעשות הכל לפי הספר בצורה הכי מדויקת. ואנחנו רואים פה חבורה שהתנהגה בהיבריס מוחלט, חשבה שהיא יכולה לעשות כל מה שהיא רוצה, נגד ראש ממשלה מכהן, יושבים שני חבר'ה, צלש, טרש, בוא נשתיל פגסוס, כאילו זה איזושהי בדיחה, והיא הופכת אחר כך במקודמת להיות שופטת. ואנחנו שומעים על מה שביצעו לעדים, על ערבה, על מניעת שינה, על מניעת טיפול רפואי, על סחיטה באיומים. ואז מדברים איתנו על זה שיש סכנה שתהיה כאן בעיה בפגיעה בזכויות אזרח, בזכויות אדם, איפה הייתם עם זכויות האדם שלכם? הכנסתם אנשים לסבתות בנות 80, שלוש סבתות בנות 80, אחת בת 80, אחת בת 82, חולת סרטן, ואחת בת 85. הבאתם אותם למעצר וחקירה כדי לחוץ את הילדים שלהם.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן. מה אתה אומר ככה לקראת סיכום לגבי טענות מרשיעות, טענות נגד,
אז,
אפילו
אז,
לא
אז,
ברמת...
אז שנייה.
שנייה רגע, תן לי. אפילו לא ברמת, נקרא לזה, שחיתות פלילית. אבל אתה יודע, שחיתות מוסרית, שאתה אומר, זה לך, ככה לא ראוי שיתנהג ראש ממשלה. אני אתן לך דוגמה. מנדלבליט, כשהוא הגיש את הכתב אישום נגד נתניהו, במסיבת עיתונאים, הוא אמר שבתיק, תיק 2000, בשיח שלו עם נוני מוזס, זה שיח מושחת. שיח שאם היינו נחשפים אליו, בהקלטות או משהו כזה, היינו מרגישים תחושה של איכס, חוסר נחת. יש איזה משהו כזה שנחשפת אליו, שאתה יכול להגיד בכנות, הנה אני לא מהמשוחדים, כן, יש פה דברים די מגילים שנחשפתי אליהם, אפילו רק נקודה אחת, שתיים. יש משהו כזה?
תראה, אין משהו כזה שאני יכול להגיד שראיתי משהו שהוא לא חוקי, זה בטוח, ואם אתה שואלתי משהו מבחינה רמת המוסרית, אני שימשתי כדובר בלשכה של חבר כנסת צעיר מאוד, קראו לו אמיר אוחן, היום הוא יושב ראש הכנסת לשמחתי הרבה, אבל הייתי, הייתי הדובר שלו כשהוא היה חבר כנסת מאוד מאוד צעיר, שהוא ממש נכנס לתפקידו קצת אחרי. ואף אחד לא הכיר אותו כמעט בתקשורת, ואף אחד עושה. ואני כדובר נחשפתי לעולם האחורי של עולם התקשורת, ונחשפתי להדלפות, ונחשפתי לתן לי ותן
לך. שנייה, בוא ניתן פה איזה סקופ. אמיר אוחנה הדליף לתקשורת?
אמיר אוחנה לא הדליף לתקשורת, אבל אני כדובר, אני כדובר הדלפתי לתקשורת. אני הדלפתי לתקשורת. אני כדובר הדלפתי לתקשורת, לאו דווקא כשאמיר יודע, כן? אמיר לא יודע שאתה מדליף לתקשורת, ואמיר לא יודע זה. אתה גם לא מדליף דברים שקשורים אליו. אתה כרגע מה שאתה מדליף. זאת אומרת, תותן לו סיפור שיש דבר כזה וכזה. ואתה בתמורה יוצר לעצמך מערך שהוא בעצם טוב לך. עכשיו, כשאתה הדלפת לתקשורת, הרבה פעמים שירת את האינטרסים של עצמך, אוקיי? אתה הרבה פעמים משרת את האינטרס של עצמך.
לפעמים, בנית שם.
לא רק שבנית שם.
שם לעצמך.
אז זוב רגע את השם לעצמך.
מחשיבים לו, איתן, הם רוצים לדבר איתו.
עזוב את השם לעצמך. בוא נמיד כך עכשיו מקרה היפותטי, בסדר? חבר כנסת, שר מסוים, הוא רוצה כרגע להעביר רפורמה במשרד שלו. והוא, הדובר שלו, מדליף חלק מתוך אותה רפורמה בכוונה. בכוונה לטובתו של הרפורמה. הוא רוצה כרגע לעשות לה איזשהו יחץ. אז הוא מדליף את זה דרך העיתונאי הנכון, שידע למסגר את זה נכון, ידע להביא את זה נכון, וליצור איזשהו יחץ לאותה רפורמה. אוקיי? זה הנושא. זאת הדרך. עכשיו, במקרה שלנו, של נתניהו ונוני מוזס, זה היה אפילו קצת הפוך. נוני מוזס היה השונא הגדול של נתניהו, כמו שאמר דוד שרן אתמול בחקירה, לפעמים נתניהו ראה איזושהי כתבה שלילית, הסתכל, אמר, זה של נוני, הבנתי, זה בסדר. כי הוא כבר היה רגיל, הוא מבין, נוני תוקף אותו ולא משנה מה הוא יעשה. נוני מוזס הוא זה שניסה לעשות כאן את הסחיטה באיומים, ולא רק זה שהוא ניסה לעשות את הסחיטה באיומים ולהביא את חוק ישראל היום נגד נתניהו, חוק ישראל היום, מיד אחר כך, לא מיד, כמה חודשים טובים אחר כך, עלה דרך ציפי לבני, ודרך הילד שקד, ודרך חברי מפלגתו של יאיר לפיד, אנחנו כולנו זוכרים את זה, שעל זה התפרקה אחר כך הממשלה, אבל החוק הזה עלה, באופן פלאי, כאילו מי שרוצה להגיד לי שזה משהו קוסמי, שבמקרה נוני מוזס ניסה לסחוט את נתניהו ולגרום לו להביא את החוק הזה, נתניהו סירב לזה, נתניהו סירב לסחיטה באיומים שלו, חברי כנסת אחרים הלכו והגישו את החוק הזה, הם לא נחקרים, הם קיבלו אחלה סיקור אוהד בידיעות אחרונות, הם לא נחקרים, אבל הבן אדם היחיד, שאנחנו יודעים בוודאות, שסירב לאותה, מה שהם מכנים, הצעת שוחד, היחיד שאנחנו יודעים בוודאות שסירב לאותה הצעת שוחד, זה מה שכתוב בכתב האישום, הוא סירב להצעת שוחד, רק לא מספיק מהר לטענתם, הוא היחיד שעומד למשפט, והחברי כנסת האחרים, שכן קיבלו את הצעת השוחד, שכן העלו את החוק הזה, בדיוק באותו נוסח, וקיבלו סיקור אוהד באתרים ובעיתון של נוני מוזס, הם אפילו לא נחקרים. אז כן, אני רואה את הגועל נפש שיש מאחורי התקשורת.
זה נקרא אכיפה בררנית, זה לא...
שוב, לא, זה לא אכיפה בררנית, זה לא אכיפה בררנית, נתניהו הוא היחיד שסרב לזה, הם עשו את זה. יש הבדל.
לא, אני אומר, זה אכיפה בררנית על סטרואידים, כי לא רק שנתניהו הוא שווה להם במעשים, והם רק שופטים אותו, נתניהו החליט שסרב לשוחד, ואותו כן שופטים.
נכון, ואחרים הלכו וביצעו את המעשה הזה, העלו את הצעת החוק הזאת, זכו לסיקור אוהד, קיבלו את התמורה, נתנו את המתת, ולא, אפילו לא נחקרים. אז כן, יש הרבה דברים מגילים בתקשורת, אני רואה את זה כל הזמן, אני רואה את הדיווחים של ברוך קרא, אני רואה את הדיווחים של אביעד גליקמן, מבית המשפט, אין לי ספק שיש צורך גם בשינויים כאן. השינויים כאן לפי דעתי צריכים להיות בפתיחת שוק התקשורת, אבל הגול הזה בהחלט קיים. אני לא ראיתי את זה שם בצד של נתניהו מול וואלה, זה פשוט בדיחה, פשוט בדיחה. אנחנו עשינו, מי שרוצה מוזמן להיכנס לאתר פרק 315, לראות את המחקרים שאנחנו עשינו על אתר וואלה, אם זה המחקר ההשוואתי, שבדקנו איך וואלה סיקרו פוליטיקאים אחרים, בתקופות החשובות שלפני הבחירות של 2013 ו-2015, שעל זה בעצם כתב האישום, וגם את 315 הסעיפים שכתובים בכתב האישום עצמם, שאומרים הם היענות החריגה, אז לנתניהו לצערנו אין איזה כתבות שער מחמיאות כאלה, כמו שראינו לפני הבחירות האחרונות, מנפתלי בנט ואשתו, ויאיר לפיד ואשתו, ואפילו הזוג השורף רייטינג זאב אלקין ואשתו, כל אלה זכו לכתבות שער בפנקות ומחמיאות וארבעה חמישה עמודים באמצע. לנתניהו לא מצאנו בוואלה אף כתבה כזאת של נתניהו מר ביטחון או מר כלכלה או מר דיפלומטיה, אלא בקשות טריוויאליות, בנאליות של הדוברות שמוצאות כל יום, 315 מתוך 15,000 כתבות שהיו על נתניהו בוואלה באותה תקופה, אז 315 הודעות הכי בנאליות וטריוויאליות, שכמעט מחצית מהם, למרות שהן בנאליות וטריוויאליות, לא נענו כלל. אז
בנימה אופטימית זו נקרא לזה. האמת, אני מאוד מצפה לקצת החלטות במשפט, כי עד עכשיו זה רק נזיפות, והשופט אמר ככה, והשופט אמר אחרת, בעיקר נזיפות בפרקליטות, ואני מאוד מקווה שנגיע לשלב שבו יתחילו להיות החלטות, ושהמשפט הזה יתברר. בסופו של דבר, אני יחסית אופטימי לגבי מערכת המשפט, אני חושב ששלושה
שופטים
שיושבים, מה?
לגבי הרפורמה הולכת המשפט, אני אופטימי.
לא, 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 לא לגבי זה. לא, לגבי שלושת השופטים שיושבים בדין עד כה מההתבטאויות שלהם ומההחלטות ביניים שלהם, סך הכל נראה שהם רואים את המציאות ונוזפים כשצריך, הם לא לגמרי שרופים של הפרקליטות, וזה
לא לגמרי, הם מבטרים לפרקליטות לא מעט, הם עושים להם לא מעט הנחות לצערי, הם עדיין יחסית מאוזנים, יכול להיות הרבה יותר גרוע, אבל הם יחסית מאוזנים, אני יכול להגיד שאני מסכים עם כל החלטה שלהם. אני כולי תקווה שהם לא קיבלו את המסר מחיות בנאום של האחרון, ושזה ישפיע איכשהו ויחדור לתוך כותלי בית המשפט. נצטרך להמתין ולראות.
יופי, תודה רבה. גיא לוי מ-315, להתראות.
להתראות, ורגע, אני רוצה רק כן. להגיד, חשוב, להגיד תודה לחברים שלי, לעדי סאבו, דוקטור עדי סאבו ולמושי קובסקי, ב-315, מהמתנדבים שלנו, ולכל הצוות המדהים של האולפן של כנרת בראשי, אתם אלופים.
תודה,
להתראות. תודה לך.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.